בשיעור הקודם ראינו, התחלנו את העניין של פיקוח נפש בעבירות, שלוש חמורות ובשאר העבירות. ראינו שיש שתי סוגיות בדף פי ב' ובדף פי ה', שבדף פי ב' מדובר על שלוש העבירות החמורות, על החובה למסור נפש בשלוש העבירות החמורות, ובדף פי ה' מדובר על המקור לזה שלא צריך למסור נפש, ואולי אפילו אסור, לוקט רמב"ם ותוספות, בשאר העבירות, לא בשלוש העבירות החמורות. עכשיו אמרתי שעל פניו נראה שהמסקנה, כן, שאלתי מה היינו עושים בלי מקורות, בלי פסוקים. מה נקודת המוצא שעליה מתחילים להיבנות הפסוקים? אז לכאורה, נקודת המוצא נראית הפוכה בשתי הסוגיות. בסוגיה בדף פי ב' יש מובאים מקורות לזה שצריך למסור נפש על שלוש העבירות החמורות. משמע שנקודת המוצא היא שאין חובה למסור נפש באופן כללי. למעט שלושת העבירות החמורות שלגביהן יש מקור מסוים שאומר לך שאתה כן צריך. אז נקודת המוצא היא שמסברה לא צריך למסור נפש. בסוגיית פי ה' נראה הפוך. שם מובאים מקורות לזה שלא צריך למסור נפש, בעבירות אחרות, לא בשלוש החמורות. משמע שבלי המקורות, זאת אומרת, היינו צריכים מקורות, אבל בלי המקורות לא היינו מוסרים נפש על עבירות באופן כללי. אז על פניו נראה ששתי הסוגיות האלה מובילות למסקנות מנוגדות מבחינת הסברה, או יוצאות מנקודת מוצא הפוכה מבחינת הסברה. אם רוצים לחבר את שתי הסוגיות, זאת אומרת, לא, אפשר להגיד שהסוגיות חלוקות, יש פה מחלוקת בין הסוגיות. ודיברנו על זה, אולי לפני כן, דיברנו על זה שההשלכה לעניין הזה יכולה להיות מה יהיה הדין בגוי. כי כל הפסוקים והחידושים שנאמרו לגבי ישראל לא רלוונטיים לגבי גוי. גוי יש לו את השבע מצוות שלו, וכל שאר התורה לא פונה אליו. אז לכן על פניו נראה שלפי הסוגיה שלנו, נקודת המוצא היא שלא מוסרים נפש, למעט שלוש העבירות החמורות, ולגביהם יש מקורות שכן, אז אצל בן נוח הוא לא מוסר את הנפש, כולל גם על העבירות החמורות, כי המקורות שעוסקים בעבירות החמורות לא מדברים עליו, אלא רק עלינו. אז הוא לא אמור למסור נפש. לפי הסוגיה בדף פי ה' יוצא הפוך, כי שם צריך מקור כדי להתיר לי לא למסור נפש. משמע שבלי המקור, הסברה הפשוטה כן מחייבת למסור. לגבי הגוי שאין לו מקורות, כי המקורות שמובעים שם לא רלוונטיים אליו, אז נראה שהוא כן צריך למסור נפש, וצריך למסור נפש על כל העבירות שלו, לא רק על השלוש החמורות. זאת אומרת, מצבו יותר גרוע משל ישראל, יש פה מקום קצת לדון במה שהגמרא בסנהדרין אומרת, נוטט נדמה לי, הגמרא אומרת שם שלי קמידי או מידעם, שלבן נוח אסור ולישראל מותר. כן, זאת אומרת, ההנחה היא שאין משהו שלגוי יהיה אסור ולישראל מותר. מה שאסור לגוי ודאי גם אסור לישראל. יש דברים שאסורים לישראל ומותרים לגוי. אבל לא ייתכן משהו שאסור לגוי ומותר לישראל. זאת אומרת שהגוי יותר חמור מאשר הישראל. פה רואים לא כך. למשל, או לפחות לפי אחת הסוגיות, כן? אם יוצא לנו שגוי צריך למסור את נפשו, זאת אומרת, אסור לו לעבור על איסור כלשהו, באיסור שהוא לא משלוש החמורות, הוא צריך למסור את נפשו, ישראל יכולים לעבור ולא למסור את נפשם, אולי אפילו צריכים. משמע שיש כאן משהו שבגוי אסור ולישראל מותר. אבל זה בסדר, לא קושיה מאוד נוראית, כי זה לא איזשהו איסור שנאמר על גוי ולא על ישראל, זה נסיבות שבהן אותו איסור חל על גוי ולא על ישראל, אבל אין פה איזשהו איסור שהתחדש על גוי ולא קיים לגבי ישראל.
מעבר מן החי, שזה גם כן, יש מקומות שזה חל על גוי ולא על ישראל.
נכון, יש פרקסת, יש דוגמאות לעניין הזה, יש בקלעיים גם, לא משנה, יש דוגמאות לדברים האלה, ואחרונים כבר מדברים שהכלל הזה יש לו כל מיני חריגים, לכן זה לא קושייה נורא גדולה. על פניו, אם ככה, היה מקום לומר ששתי הסוגיות חלוקות, והנפקמינה תהיה, מה יהיה דינו של גוי? הסוגיות עוסקות בישראל, אבל הנפקמינה בין שתי הסוגיות, הרי בשורה התחתונה לישראל ברור מה הדין. הדין הוא שעל שלוש החמורות צריך למסור את עצמו, ועל שאר העבירות לא צריך. אבל הסדר העבודה השונה בין שתי הסוגיות יכול להקרין על מה היעדים בגוי. לפי הסוגיה שלנו, גוי לא צריך למסור את נפשו על שום דבר, לפי הסוגיה בדף פ"א, גוי צריך למסור את עצמו על הכל, על כל העבירות. אז זה אם אנחנו רואים את הסוגיות כסוגיות חלוקות. אבל, כן, יש... יש, נדמה לי שזה מהרש"ל כותב, חוקרים עמדו על זה הרבה, אבל כבר מהרש"ל נדמה לי עומד על זה, שיש הבדל בין חכמי ספרד לחכמי אשכנז ביחס לסתירות בין סוגיות. חכמי אשכנז, כן, בעלי התוספות וראשוני אשכנז, הם נוהגים לעשות הרמוניזציה. זאת אומרת, הם נוהגים ליישב את הסוגיות ולהניח שאין סתירות בין סוגיות, או אין מחלוקות בין סוגיות, למעט מקרים מאוד רחוקים שתוספות לא מצליח למצוא יישוב, אז הוא אומר שיש מחלוקת בין הסוגיות. אבל נקודת המוצא היא שאמור להיות יישוב, שהש"ס הוא קוהרנטי. הם עושים את התלמוד כגלגל, כמו שכותב, נדמה לי שזה המהרש"ל כותב את זה. לעומת זאת, חכמי ספרד, כן, הריף, והולכים, כולם בעצם הולכים בעקבותיו, הם יותר בקלות מוכנים, עוד פעם, זה לא אומר שחכמי ספרד לא מקשים סתירות בין סוגיות ומיישבים אותן, אבל יש להם פחות בעיה עם האמירה שהסוגיות הן חלוקות. לא צריך לחפש יישובים, בטח לא לבנות מגדלים גבוהים מדי, אם הפשט הפשוט הוא שהסוגיות חלוקות, אז יש מחלוקת סוגיות, הם מניחים שהעריכה של התלמוד לא בהכרח שאפה לייצר טקסט קוהרנטי, כן, אורגן קוהרנטי. רצו לאסוף את כל המסורות, אבל זה לא אמור להיות משהו קוהרנטי, זה מקרין על השאלה אם למה מיועד התלמוד, זאת הבחנה מעניינת, ההבחנה הזאת, יש הרבה מה לדון עליה, אבל אני אומר, לענייננו, אם הולכים בכיוון העקרוני של חכמי ספרד, אז אפשר להגיד, אוקיי, סוגיות חלוקות, באמת יש מחלוקת אם גוי צריך למסור את נפשו או לא, זה הנפקא מינה. לפי הגישה האשכנזית יותר, אז שמה אנחנו צריכים לחפש יישוב בין שתי הסוגיות. ליישב את שתי הסוגיות אפשר בשתי צורות. צורה ראשונה, זה ההנחה היא כמו שהסוגיה בדף פ"ה היא היסודית. זאת אומרת, נקודת המוצא היא שצריך למסור נפש על כל עבירה. בשביל לעבור עבירה צריך היתר, פשע אסר הוא הפה שהתיר. אם התורה אסרה, אז היא אסרה, נקודה. אי אפשר בשום צורה לעבור על האיסור הזה, אלא אם כן התורה עצמה מתירה. מסברה, אם אין מקור, אז לא עוברים על כלום. ולכן צריך פסוקים, בדף פ"ה מובאים פסוקים, חי בהם, כן, וכולי, חי לשבת אחת, סברות וכולי, ששם יוצא שלא צריך למסור את הנפש, כי מסברה באופן עקרוני, כן היינו אמורים למסור את הנפש על הכל. זה סוגיה בדף פ"ה. אחרי שהסוגיה בדף פ"ה הוכיחה שלא צריך למסור את הנפש על עבירות, באה הסוגיה שלנו בדף פ' ב' ואומרת כן, אבל בשלוש החמורות כן צריך. ואת היא מחריגה את שלוש החמורות מהחידוש של הסוגיה בדף פ' ה', שלא תחשוב שזה בכל ההלכה, זה בכל ההלכה למעט שלוש החמורות. ואז המבנה הוא בעצם שאנחנו מתחילים בסוגיה בדף פ' ה', נקודת המוצא היא שצריך למסור נפש על הכל, דווקא מינה לגוי, גוי יצטרך למסור נפש על הכל. לגבי יהודי, הסוגיה בדף פ"ה מביאה מקורות שאומרים שהנפש של יהודי לא צריכה להימסר, בעבירות, היינו חושבים שזה על כל העבירות, והסוגיה שלנו בדף פ"ב ואומרת לא, לא על כולם. על שלוש החמורות כן צריך למסור את הנפש, נשארת הסברה המקורית, אוקיי? לגבי זה לא נאמר היתר של וחי בהם, זה בעצם הטענה. אגב, מכאן יוצאת מסקנה מעניינת, יכולה לצאת למסקנה מעניינת, אנחנו מסתכלים על המקורות, למה בשלוש החמורות צריך למסור את הנפש, מהמקורות האלה יוצאות השלכות, למשל מי אי מרדדה מדידה סומה כתפי, זאת סברה, יש סיטואציות שבהן אולי הסברה הזאת לא קיימת, אנחנו נראה את זה קצת בהמשך, אז למקורות האלה יש השלכות, עכשיו אם המקורות האלה באים רק להחריג את הדין של וחי בהם, אז בעצם יוצא שמה שאני אמור למסור את הנפש על איסור רצח, גילוי עריות ועבודה זרה, זה לא בגלל המקורות שמובילים אצלנו בסוגיה בדף פ"ב. זה בגלל הסברה הראשונית שאומרת שעל הכל צריך למסור את הנפש. רק שלוש החמורות לא נכללים ביתר של וחי בהם, שהוציאים מאותה הסברה. הם נשארים על הסברה המקורית. ואז יכול להיות שלמשל יהרג בל יעבור על רצח, יהיה קיים גם במקום שסברת מיימר לא ממש שייכת. יש כסף משנה כזה, אנחנו נראה אותו בהמשך. אז זה רק, אני אומר במאמר מוסגר. אז זה כיוון אחד. הכיוון הזה בעצם רואה את הסוגיה בדף פ"ה, בתור הסוגיה היסודית, והסוגיה שלנו באה להחריג מהמסקנות של הסוגיה בדף פ"ה. יש כמובן אפשרות הפוכה. נקודת המוצא היא שלא מוסרים נפש על כלום. באה הסוגיה שלנו ואומרת, לא, על שלוש החמורות כן צריך למסור את הנפש, ומביאים מקורות לשלוש החמורות. עכשיו, השאלה האם משלוש החמורות האלה לא נעשה בעניין אב לכל שאר העבירות, ונאמר, טוב, אז כנראה שהעבירות האלה מלמדות אותנו שכל העבירות צריך למסור את הנפש. באה הסוגיה בדף פ"ה ואומרת לא. על העבירות חוץ משלוש החמורות לא מוסרים נפש. היא באה להחריג את הכלל של הסוגיה שלנו. זה מהלך אפשרי עקרונית, אבל הוא קצת קשה. הוא קצת קשה, כי למה לעשות בניין אב משלוש העבירות החמורות לעבירות האם? יש פירחה. על החמורות צריך למסור נפש, מה פתאום ללמוד מזה בבניין אב, שגם על הקלות מוסרים נפש. יש פירחה, מה להן? שהן קלות. בכלל, לגבי, אפשר היה להגיד גם שלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, כל הדעות לא מלמדים, אבל זה שלוש עבירות. אמנם נכון שיש לנו רק שני כתובים ולא שלושה, כי הרצח זה סברה, והגילוי הריות זה איזשהו היקש לרצח, ועבודה זרה זה, 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 זה פסוק, אוקיי? אז זה, אבל לפחות שני כתובים יש פה, אז עוד סיבה למה לא נכון ללמוד משם, אבל אנחנו נראה בהמשך שיש ראשונים ומפרשים ואחרונים, שבאמת הולכים בכיוון הזה.
אני חושב שיש אפשרות שלישית, אני לא יודע אם מזכירים את זה או לא, כאילו הרב מניח שאחד מהצדדים זה סברה פשוטה חייב להיות, או זה או זה. אבל יש אפשרות ששני הצדדים הם חידוש. גם שצריך למסור את הנפש וגם לא. מה היינו עושים בלי פסוק? אני לא יודע, הייתה דילמה קשה.
זה קשור למה שדיברנו בחצי שיעור. האם משהו שיש לו מקור בהכרח הוא נטול סברה? אתה אומר, לא, יש סברה זוטה, אבל סברה זוטה לשני הצדדים, שאי אפשר להכריע בלי שבאים הפסוקים.
בדיוק, וזה לא שיש מצב של ברירת מחדל, אני ככה אני מבין בפשטות הסוגיות, באמת זה נראה שהן לא חולקות או משהו כזה.
זה מעניין מה שאתה מציע, לא חשבתי על זה, כי אנחנו נראה, הגמרא בסנהדרין, שלחתי אתכם לגמרא הזאת, הגמרא בסנהדרין עוסקת במפורש בדין קידוש השם בגוי. ובפשט הסוגיה, וכך למדו רוב הראשונים, היא נשארת בתיקו, ובספק. וזה ממש מתאים למה שאתה אומר. כי הדין של גוי הרי משקף את נקודת המוצא. אז אם נשארים בספק, זה בעצם אומר שבגוי באמת אנחנו נמצאים במצב בלי פסוקים, לא ברור, ספק. טוב, מעניין, לא חשבתי את זה, אבל יכול להיות שגם זה באמת אופציה.
לפי שתי אפשרויות שהרב העלה, אז חייבים להגיד שסוגיה אחת מוקדמת לשנייה, נכון? אחת מהסוגיות. יותר קדומה.
מוקדמת כרונולוגית?
כרונולוגית, כן.
מוקדמת דידקטית.
ככה הרב תיאר את זה, לא?
לא, מוקדמת דידקטית, לא כרונולוגית. יכול להיות שהסוגיה המוקדמת נכתבה מאוחר יותר, לא אכפתי, אבל מבחינה דידקטית, מבחינת הלוגיקה של הדברים, היא בעצם שייכת לרובד קודם. אני לא אומר פה אמירה היסטורית, זה עניין לחוקרי תלמוד. אני לא עוסק בזה, אולי כן, אולי לא, יש אינדיקציות שונות כן, לתיארוך של סוגיות, לא נכנסתי לזה, אני גם לא מבין בזה הרבה. אבל מה שאני רוצה לטעון זה הטיעון הלוגי-דידקטי, לא הטיעון הכרונולוגי.
יכול להיות שהיא מוקדמת דידקטית, למרות שהיא לא מוקדמת כרונולוגית, יכול להיות כזה דבר?
ברור, מה זאת אומרת? הרי הסוגיות האלה לא המציאו את מה שהם, את מה שהן עוסקות בו. השאלה, איזה דיון בבית המדרש תועד בתלמוד? עכשיו, אם ה... אם נגיד שהסוגיה בדף פ"ה היא היסודית, נלך על הכיוון הזה, אז הסוגיה בדף פ"ב אבל ראשונה, מבחינת כרונולוגית, ככה אני רוצה לטעון שזה אפשרי, איך זה היה? הסוגיה בדף פ"ב כבר יודעת שיש מקור של וחי בהם, היא לא עוסקת בזה. עכשיו היא דנה מה קורה בשלוש החמורות, היא אומרת שלוש החמורות מוחרגות ממנו, היא לא עסקה בה וחי בהם, למרות זה הידוע לה. עכשיו מי הם החכמים שעסקו בה וחי בהם? זה הסוגיה בדף פ"ה ושם זה... זאת סוגיה אחרת, אבל היא מתעדת שלב שהוא קודם, לוגית ודידקטית, היא רק נערכה בפועל מאוחר יותר היסטורית, דור אחרי או לא משנה, עקרונית זה יכול להיות, אני לא בדקתי ואני לא יודע, אבל אני טוען את הטענה במישור המהותי, לא במישור הכרונולוגי, אוקיי? אז אלה בעצם שתי התמונות. עכשיו, כדי לבדוק איזה משתי התמונות נכונה, אם בכלל או אולי יש עוד שונות, אבל כדי לבדוק את זה, הכי נוח זה ללכת לדין של גוי, זה הנפקא מינה, נכון? ובואו נראה מה קורה עם גוי. אז אני אתחיל עם הרמב״ם, אחרי זה נחזור לסוגיה. אני אשתף רגע את הרמב״ם. בן נוח, שאנסו אנס לעבור על אחת ממצוותיו, מותר לו לעבור איזה מצוות, אפילו נאנס לעבוד עבודה זרה, עובד, לפי שאינן מצווין על קידוש השם, ולעולם אין עונשין מהן, לא קטן ולא חרש ולא שוטה, לפי שאינן בני מצוות. את הפטור של קטן, חרש ושוטה, נאמר גם בגוי, זה רק הערה בסוגריים. כמובן, הפטור של קטן בגוי זה לא גיל בר מצווה, החתם סופר מביא בשם הראש, בישראל הקטנות והגדלות זה שיעור. שיעורים זה הלכה למשה מסיני. אז זה ודאי נאמר בישראל ולא בגוי. בגוי הגיל הקובע זה גיל ההבנה. ממתי שהוא מבין, הוא חייב. לא, אין גיל פורמלי שנקבע על ידי הלכה למשה מסיני. אוקיי, אבל זה רק הערה בסוגריים. עיקר ענייננו זה ההתחלה של דברי הרמב״ם, שרואים שגוי לא צריך למסור את נפשו, כולל שלוש החמורות, אפילו עבודה זרה. מה רואים כאן? נראה שהוא סובר, כמו האפשרות השנייה שאמרתי, נכון? גוי לא מצווה בפיקוח נפש, למסור נפש, סליחה, זאת אומרת שמבחינתו נקודת המוצא, הסברה לפני כל המקורות, ושלא צריך למסור את הנפש. ולכן הסוגיה שלנו, סוגיה בדף פי ב', היא הסוגיה היסודית. כי בא להגיד שבשלוש החמורות, כן. אז למה צריך בדף פי ה' את הסוגיה ההיא שבשאר לא? כי אחרי שלמדתי שבשלוש החמורות כן, הייתי חושב שאולי בכל האיסורים ככה, בא סוגיית פי ה' לומר לא, זה רק שלוש החמורות. שאר לא צריך למסור את הנפש. זה מה שעולה מלשון הרמב״ם. אמנם תשימו לב שהנימוק של הרמב״ם, אני מדי פעם מפסיק את השיתוף כי אני רוצה לראות אתכם גם, הנימוק של הרמב״ם זה שהגוי לא מצווה על קידוש השם. בישראל החובה למסור את הנפש זה בי שאנחנו מצווים על קידוש השם. זאת אומרת, באמת הוא מדגיש את זה, שמבחינת הסברה בין בגוי בין בישראל לא היה צריך למסור את הנפש. אלא שבישראל התחדש דין של קידוש השם, שהוא מחייב אותם למסור נפש, בגוי זה לא התחדש, והם נשארים עם הסברה הראשונית. אוקיי? זה בעצם מה שכתוב שם. עכשיו, על פניו זה דבר קצת מוזר, כי החובה למסור נפש אצלנו בסוגיה, זו הסוגיה שלנו, בדף פי ב', החובה למסור נפש לא נתלית בקידוש השם, איפה כתוב שם קידוש השם? כתוב ואהבת את השם אלוקיך, זה המקור לעבודה זרה, המקור לשפיכות דמים זה מי אימר דדה מדידה סומה כתפי, זה הסברה, קשור לקידוש השם, והגילוי הראיות זה נערה מאורסה שמוקשת לרוצח. שיש שם ירק ועל יעבור. אז נדמה לי שאם בכלל שייך פה קידוש השם, זה אולי רק בעבודה זרה. כי בעבודה זרה אנחנו לומדים את זה מ-ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, כן, אפילו אם נפשך, נפשך, מי שהמונו חביב עליו מגופו או להפך וכו'. גם זה לא מוזכר שזה קשור לקידוש השם. לכאורה זה מצוות אהבת השם. זה לא קידוש השם. אבל זה מוזר, כי מצוות אהבת השם, היא אחת מתף ריש יהודה מצוות האחרות, ועליה לא מצווים למסור נפש, רק על שלוש העבירות החמורות. אז לא נראה שואהבת את השם אלוקיך מהווה מקור למסירת הנפש בגלל מצוות אהבת השם, שגם היא אחת מהעבירות החמורות. אלא מה, אז מה כתוב פה? אז ראשונים כנראה מבינים שמה שכתוב פה זה בעצם זה עד איכן קידוש השם, זה לא מצוות אהבת השם. ואהבת השם אלוקיך בכל ובכל כל נפשך ובכל מאודיך, איפה בא לידי ביטוי האהבה הזאת, שתמסור את נפשך על קידוש השם, בעבודת כוכבים, בעבודה זרה, אוקיי? ואז ככה מבינים, למרות זה לא כתוב בגמרא, אבל ככה מבינים שבעצם היסוד שמחייב אותנו למסור נפש זה קידוש השם. אבל זה רק בעבודת כוכבים. בשתי העבירות החמורות האחרות, למרות שצריך גם שם למסור נפש, זה לא בגלל קידוש השם. אלא למה? זה דיני דחייה וחומרה ושיקולים הלכתיים רגילים. אני פשוט, איך אנחנו מכריעים דילמה? אנחנו עושים, מה שאמרתי בהקדמה, אנחנו עושים סולם ערכים, נכון? אנחנו רוצים לבדוק איזה משני הצדדים של הדילמה חמור יותר, ולפי זה אנחנו קובעים. זה בעצם השיקולים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של רצח ושל גילוי עריות. לכן זה לא קשור לקידוש השם בכלל, זו שאלה של האם עדיף להרוג אותי או עדיף להרוג אותו. הגמרא אומר, זה שב אל תעשה עדיף, מה פתאום אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו. לכן אל תעשה את זה, זה לא מה שייך לקידוש השם. זה סתם עיקרון ששב אל תעשה עדיף. וגילוי עריות הוא מוקש לרצח. נכון? כי כאשר יקום איש על רעהו כן הדבר הזה. אז בעצם נראה שגם גילוי עריות יוצא מאותה סברה של רצח. רק אומרים לי שהגילוי עריות זה כמו רצח, אתה צריך לשים לב טוב. זה לא באמת, נדמה לי זה לא באמת הקש, זה נלמד ממשמעותה. למרות שהראשונים פה מפלפלים הרבה על העניין הזה של איך הופכים שם את הלימוד מרוצח לנערה מאורסה, ומנערה מאורסה לרוצח. אבל על פניו, ההסבר הפשוט הוא, זה לא שום היפוך של לימוד. זה משמעות הפסוק. מה הפסוק אומר? הפסוק אומר שלפגוע בנערה המאורסה, בעצם גילוי עריות, זה אותו דבר כמו להרוג מישהו. ולכן בעצם אומרים לי, מי אמר, דמך שלך אדום יותר מדמה של הנערה שהולכת להיאנס. זאת אומרת, האונס נחשב כמו רצח, ומכאן ועלה לסברת מי אימא, הרגילה. מה שצריך את הפסוק זה רק ללמד אותי שגילוי עריות זה כמו רצח, או פגיעה בנערה המאורסה, זה כמו פגיעה של רצח של אדם, זה אותה רמת פגיעה, אותה רמת חומרה או משהו כזה.
אבל המשמעות הפשוטה של הפסוק, המשמעות הפשוטה של הפסוק זה לא זה. המשמעות הפשוטה של הפסוק זה לגבי העניין של ראיות, שהיא לא יכלה לצעוק, זה מה שהפסוק מתכוון להגיד, אז לכן...
מה זה קשור כאשר יקום איש על ראהו כן הדבר הזה?
לא, אז אתה לא יכול לבוא אליה בטענות למה היא לא התנגדה.
זה לא קשור, זה סברה אחרת, כי צעקה לא בעיר. אבל מה זה קשור, מה זה קשור לדמיון לרוצח?
לא, כי כמו שאתה לא מאשים את הנרצח שהוא לא צעק, כי מה יכל לעשות? יכל לצעוק עד מחר והיו הורגים אותו, ככה אתה לא יכול להאשים אותה, זה הטענה של הפסוק.
אני מאשים את הנרצח על זה שהוא לא צעק? מה, הנרצח עשה עבירה? מה אני מאשים אותו?
לא, אתה לא מטיל עליו אחריות, אתה אומר...
אחריות על מה? על זה שהוא נרצח?
נכון.
על מה?
אתה לא מטיל, נכון, אני מסכים, אי אפשר...
זה לא הפשט של הפסוק.
טוב, ככה הבנתי כל השנים.
אני לא חושב ככה. הרב עדיין לא אומרת, אתה רק טוען זה לא הפשט אלא זה דרש, אני לא חושב שזה פשט. זה מה שכתוב, הכוונה, כאשר יקום איש על רעהו, כן הדבר הזה, זאת פגיעה כל כך חמורה, למרות שהיא לא נהרגת, היא נשארת חיה.
בתורה זה לא נראה...
פגיעה הזאת היא כל כך חמורה, שזה כמו לרצוח אדם. ולכן יש פה עדין רודף, כדי למנוע את זה, ולכן גם יש את ירד ועל יעבור, מאותה סיבה.
אבל טוב, מה ששונה פה, מי זה האדם הנרצח, זה לא כזה טריוויאלי שזה היא דווקא. יכול להיות שזה גם הוא. כי עצם המעשה של האונס זה לא הדבר החמור פה, כן? כי אם הייתה מטולה זה לא...
העבירה.
העבירה, את העבירה שניהם עוברים, גם הוא וגם היא.
אז הוא נרצח לא פחות ממנו. נכון? הוא עובר את זה בעצמו, והיא, אתה גורם לה את העבירה הזאת.
נכון.
זה תלוי קצת בשאלה של שב אל תעשה וקרקע עולם, שזה אנחנו מקווה שאנחנו ניכנס בשיעור הבא. אבל על פניו נראה מפשט הפסוק שלזה הכוונה. זאת באמת שאלה גדולה, אני אם הייתי קורא את הפסוק, נגיד, פה אני מסכים שזה לא פשט הפסוק. אם הייתי קורא את הפסוק כפשוטו, אז אני הייתי מבין שזה הפגיעה בנערה ולא העבירה.
לא, אבל זה רואה
עם
הפרשה של אונס.
הפגיעה בנרצח. ואז באמת זה אולי אפילו לא בהכרח קשור לנערה המאורסה דווקא, אלא אפילו אולי עונש הפנויה, למרות שבנורמות של אז כנראה, שיש הבדל גם ברמת הפגיעה האנושית, היום אנחנו לא מבינים את זה כך, אבל אני חושב שבנורמות של אז זה די ברור, שגם ברמת הפגיעה האנושית, לאנוס נערה מאורסה, זה אחרת מאשר לאנוס פנויה.
הפגיעה היא בעיקר בזה, הפגיעה היא בעיקר בזה שקידש אותה. אם כבר, אז הוא הנרצח פה,
אוקיי,
נכון להיות. לא בא.
זה בתפיסת חזד, בסדר, אבל עדיין, עדיין הנפגע זה לא אני, הנפגע זה גורם שלישי, או הנערה או הרוס שלה.
כן, אבל זה נראה מוזר שזה מושווה לרצח.
למה? למה?
מסברה, אונס הייתי מבין שזה איזושהי פגיעה גדולה, אבל כאן
לא, בסדר. לא, ברמת העבירה, מה שאתה גורם לאישה הזאת, שעברה עבירת גילוי עריות.
גם זה... אני עברתי, אוקיי, בסדר.
או הפגיעה בבעל, או הפגיעה בבעל, שאומרת, אומר, מה זאת אומרת? אני רציתי אישה בתולה, ואתה נותן לי פה סחורה פגומה.
כן, עד כדי כך שזה כמו רצח. אני
מתחילות האלה היום, אבל...
לא, עד כדי כך להשוות את זה לרצח. נראה לי יותר סביר לפרש את הפסוק, שזה משהו מקומי מאוד.
התורה אומרת שזה שווה, ואנחנו לומדים שזה שווה לפחות לגבי ההשלכות האלה.
בסדר, זה כבר הקש.
אני לא בטוח שיש אמירה טוטלית שזה שווה באמת לגמרי, אלא הטענה היא שעוצמת פגיעה כזאת מספיקה כדי לחשב כמו אף פעם פגיעה של רצח, אפילו אם רצח יותר חמור. לעניין יהרג ואל יעבור, ולעניין דין רודף, זה נחשב רמת פגיעה מספיקה כמו רצח. זה מספיק לי, בשביל ללמוד את הדינים האלה.
אבל הפסוק מסייע לבנימין, כי הקש הזה נאמר, ולנערה לא תעשה דבר, כי כאשר יקום. דווקא בהקשר של הנערה לא תעשה דבר.
אבל אני לא רואה את הקשר.
לא, כי היה מקום לבוא להאשים אותה. בדיוק, זו הסיבה שהבנתי ככה תמיד. היה מקום לבוא אליה בטענות, מה זה? למה שיתפתי אותו פעולה? לא, היא כמו נרצחת. היא לא אשמה. זה הנקודה. זה נכון שבנרצח אין בכלל... מה?
אבל בדיוק, אבל נרצח אין סיבה להאשים
אותו. נכון, אז בדיוק לכן הביאו אותו. בנרצח אתה מבין שהוא פסיבי לחלוטין. הוא איבד את חייו.
אני חושב שזאת השוואה מאוד מוזרה. אבל בסדר, אוקיי. לא משנה, אפשר, תודה עכשיו, זה מה שהגמרא לומדת מהפסוק הזה. בכל אופן, אז לענייננו, אז מה שכתוב ברמב״ם, שמה שצריך למסור נפש זה רק בגלל קידוש השם, זה לכאורה נאמר אך ורק על עבודה זרה. גילוי עריות ושפיכות דמים זה עניין של דחיית איסורים או, 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 או קונפליקט בין ערכים. לא קשור לקידוש השם, אלא השאלה, האם החיים יותר שווים מגילוי עריות או פחות שווים מגילוי עריות? יותר שווים מחיים של מישהו אחר או פחות שווים מחיים של מישהו אחר? ככה לכאורה. אנחנו נראה בהמשך, אני כבר קצת מקדים את המאוחר, אנחנו נראה בהמשך שיש באמת כאלה שרוצים לטעון את זה, אבל הם אומרים את זה רק על רצח. ולא על גילוי עריות. בפרשת דרכים אנחנו נראה. נראה איכשהו שהוא מבין, שהגילוי עריות הוא קש לרצח, אבל לא, לא כמו שאני אמרתי קודם, שהסברה היא אותה סברה, כי הפגיעה באונס נערה זה כמו לרצוח מישהו. ומכאן ועלה זה מיהי מרדדה מדידה שומע כפי. אחרת זאת סברה. זאת, כמו שזה סברה, גם זה סברה. כי הפרשת דרכים באמת רוצה לומר, שלפי זה רצח למשל, יש גם בגוי הרג ועל יעבור על רצח. כי נכון שהוא לא מצווה על קידוש השם, אבל... הסברה של מי אמר דדם עדידך סומה כפי היא סברה, זה נכון גם בגול, מה ההבדל? אז לכן, זה הוא אומר את זה על, על, על רצח, עכשיו מה עם גילוי עריות? אני הייתי אומר שלשיטה הזאת גם בגילוי עריות הגוי זה ירק ועל יעבור. כאשר יקום ישראל הוא כן הדבר הזה. אבל הוא אומר את זה רק על, על, על רצח ולא על גילוי עריות. אפשר להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת, שהוא באמת מבין שזה רק גילוי. אבל בסוף בסוף מה שאתה צריך להרג, על גילוי עריות זה בגלל קידוש השם, כמו בעבודה זרה. הגילוי שצריך להיהרג זה בגלל רצח, אבל לא בגלל שזה באמת אותה סיבה. ואז די ברור שזה לא כמו שאני קראתי קודם את הפסוק, שהכוונה זה ממש סברת מיימר בשניהם. אוקיי? שערות שנייה זה, זה לומר שיכול להיות שבגוי זה לא קיים כאשר יקום איש על רעהו, כן הדבר הזה. סברת מיימר שייכת בגול, אבל זה שלפגוע בנערה מאורסה, לבעול נערה מאורסה, זאת פגיעה ברמה של רצח, זה נאמר על יהודי. על גויים שבמקום אנחנו פרוצים בעריות, או לא משנה, מקום לסיבות כאלה או אחרות, שם הפגיעה היא לא כזאת אנושה, ולכן שם אי אפשר ללמוד מכאן את הדין של ירג ואל יעבור בגילוי עריות. ואז אפשר להישאר עם, עם הקריאה שלי את הפסוק כמו שקראתי קודם. שבעצם ההשוואה של גילוי עריות לרצח זה מיימר. רק ההשוואה הזאת קיימת רק אצל יהודים. גויים זה לא דומה, ואז הגילוי עריות הופך להיות כמו שאר העבירות, לא כמו רצח. ובשאר העבירות זה רק בגלל קידוש השם, וקידוש השם לא נאמר. אז אלה שתי אפשרויות, עוד פעם נראה את זה בהמשך.
למה פוסקים פוסקי ההלכה לא פסקו שברצח גוי, גוי גם כן צריך להריג ולא לעבור.
למה אתם לא פסקים?
הנה, הרמב״ם אומר שלא, שבכל שלוש העבירות.
לא אומר.
אני אומר, למה?
לא אומר. הוא אומר, אפילו עבודה זרה, הוא לא מזכיר גילוי עריות ולא מזכיר שפיכות דמים.
אפילו זה אומר שזה ב...
אפילו הכוונה, כל העבירות הרגילות, ואפילו עבודה זרה. לא לגמרי ברור מה קורה עם גילוי עריות ושפיכות דמים, עוד מעט נראה, מהירים את זה. אפשר להגיד, אפילו הכוונה הכל, הכל, אבל אז המוזר הבחירה שלו. הבחירה שלו שאתה רוצה להגיד, אפילו נגיד שאתה רוצה רק לבחור אחד ולא שלושה. לא זה מה שהייתי בוחר. היותר מזה, בעבודה זרה, זה בכלל מחלוקת תנאים. לפי רבי ישמעאל, אין ירד כבר לעבור על עבודה זרה. רק על גילוי עריות ושפיכות דמים. זאת אומרת, נראה שבעבודה זרה זה המקור הכי חלש, ירד כבר לעבור. אז להגיד אפילו דווקא, ולהביא דווקא את עבודה זרה, הייתי אומר, אפילו ברצח, או אפילו בגילוי עריות. רצח, אני חושב שזה היה הכי מוצלח להגיד כאן. דווקא אני, בעיניי הפשט הפשוט ברמב״ם הוא, למרות שיש אחרונים שעכשיו כותבים ההפך, אבל לדעתי זה לא נכון. פשט הפשוט ברמב״ם אפילו בעבודה זרה, הכוונה, כל העבירות שאין לגביהם סברה, כל העבירות שהבעיה היא בעיית קידוש השם. זאת אומרת, אין בעיית קידוש השם בגוי, ולכן אפילו בעבודה זרה. יש מקומות שבהם החובה להיערק ולא לעבור לא קשורה לקידוש השם. אז על זה הוא לא דיבר. נכון שהרמב״ם לא מביא. מה הדין בגוי? הוא היה צריך להביא, אוקיי, ומה עם גילוי עריות ושפיכות דמים? אני צריך להגיד שבגוי יש ייהרג ואל יעבור על זה. אבל הכלל ברמב״ם הוא שהרמב״ם לא מביא הלכות שלא מופיעות בגמרא. לא מופיע בגמרא בפירוש, מה הדין של גוי במצבים האלה. אני יכול להיות שהרמב״ם ישמיט את זה, כי הוא הביא את ההלכות שכתובות בגמרא. תבין, לזה בתר טעמה. אם הטעם הוא מי יהיה, מה זאת סברה, ברור שהסברה הזאת שייכת גם בגוי. לא צריך לכתוב את זה. טוב, לא יודע. קיצור, הרמב״ם, אני נוטה לחשוב שברמב״ם זה רק עבודה זרה. אנחנו נראה בהמשך. מקור הדברים של הרמב״ם, זה הסוגיה בסנהדרין, בדף עין ד', בואו נראה אותה רגע. באו מיני מרבי עמי, בנוח מצווה על קדושת השם, או אין מצווה על קדושת השם. מסבירים פה הראשונים מה הכוונה, האם הוא צריך למות לעבירות שלו, שאלה על איזה עבירות, החמורות ביותר, או על כל השבע, היד רמה אומר על כל השבע, רוב הראשונים נראה מהם שמתכוונים רק לחמורות. אמר אביי, תשמע, שבע מצוות נצטוו בני נוח, ואם איתה, תם נאביין, כן? כתוב בברייתא שבני נוח יצטוו לשבע מצוות, אגב, השבע של בני נוח זה כמובן שקול לעשרות שלנו, פשוט אצלהם תחת כותרת של מצווה אחת נכנסות מצוות שאצלנו מפורטות להרבה מצוות, אז זה לא בדיוק שבע מתוך התרי"ג, זה לא שיש תף ריש וו מצוות שלא שייכות בבני נוח, יש פחות. אבל לא משנה, אז אמרו פה שבע מצוות, ואם איתה תם נאביין, אז היה צריך לכתוב גם את קידוש השם, אם קידוש השם שייך בגוי, אז היה צריך לנות גם את קידוש השם, שזה שמינית. אמר לי רבה, אינו וכל אבזריי, כוונה שבע המצוות, וכל הפרטים הנלווים אליהם. וכאן התפיסה היא שקידוש השם היא לא מצווה. קידוש השם זה פרט בתוך שאר המצוות. זוכרים, דיברנו על חצי שיעור, למה לא מונים את חצי שיעור? אז אמרתי, לפי התפיסה שחצי שיעור זה לא איסור מיוחד, אלא זה פרט בתוך שאר האיסורים, אז ברור למה לא מונים את זה, כי זה בסך הכל פרט בתוך איסור חזיר, איסור חלב, איסור חמץ, כל איסור אחר. לא צריך למנות את זה כמצווה נפרדת. זה בעצם מה שאומרת הגמרא פה לגבי קידוש השם. אגב, מכאן באמת גם יוצא שמצוות קידוש השם לא כוללת מאומה מעבר לחובה למסור נפש על עבירות. כשהרמב״ם מדבר על קידוש השם, הרמב״ם מרחיב את זה הרבה יותר. קידוש השם במותר, שתלמיד חכם לא יעשה דברים שירננו עליו, כן, שיש הבדל בין ההתנהגות של תלמיד חכם להתנהגות של אדם רגיל, זאת אומרת, קידוש השם הוא משהו יותר רחב מאשר החובה למות במצבים שצריך למות, על שלוש החמורות. או בפרסיה, אולי על כולם, או בשעת השמד, או לא משנה, כל הגדרים של קידוש השם. אבל בגמרא פה נראה לא כך. כי אם יש מצוות קידוש השם כזאת, היא לא פרט במצוות האחרות. החובה למות על האיסורים האחרים, זה פרט בתוך האיסורים ההם. אבל אם יש מצוות קידוש השם רחבה יותר, לא רק מעבר לחובה למות על המצוות האלה, אז למה זה לא נמנע? אפשר להגיד, אולי זה שייך רק בישראל ולא בגוי. לגבי גוי יש רק את החובה למות, וזה כבר נמצא כפרט במצוות שלו. טוב, זה כבר דוחק. כל מקרה זה מה שאומרת הגמרא. שואלת הגמרא, מה היא אהבה לה? כן, אז יש לנו ספק, ניסו לפשוט את זה מהברייתא, ודחו. צריך לזכור, זה רק דיחוי. אוקיי? אז דחו את זה. עכשיו שואלת הגמרא, טוב, אז עכשיו אנחנו בספק. מה היא אהבה לה? מה המסקנה? מה רבד אבר אהבה? אמרי בירב, כתיב לדבר הזה, ישלח השם לעבדיך בבוא אדוני בית רימון, להשתחוות שמה. והוא נשען על ידי, והשתחוויתי. הוא כתיב, ויאמר לו, לך לשלום. ואם איתה, לא לימלי, ואם איתה, לימלי, אבא צינה, אבא פרסיה. הלא הזה, זה שאלה של גרסאות פה. הגמרא אומרת, אני קורא כרגע את גרסת רש"י, הגמרא אומרת שם שכשנאמן נפרד מאלישע, אז הוא חוזר בתשובה, הוא עוזב את העבודה זרה שלו, אבל הוא אומר, כשאני אחזור חזרה לבית רימון, כן, אז אני אצטרך להשתחוות שם, לעבודה זרה. אז תשלח לי על זה. כן, ישלח השם לעבדיך, על העניין הזה שאני אצטרך, למרות שאני חוזר בתשובה, כבר לא מאמין, אבל אני אצטרך שם להשתחוות. ואז הוא אומר לו, לך לשלום. זאת אומרת, אלישע מקבל את זה. עכשיו, ואם איתה, לא לימלאה בצינה בפרסיה? אם בן נוח מצווה על קידוש השם, סליחה, ואם איתה לא לימלא, סליחה, אז קראתי את זה לא נכון, יש פה הרבה, ואם איתה לא לימלא, כן, שלא יגיד לו, לך לשלום. הרי אתה מצווה על קידוש השם, אני לא מקבל את זה שאתה תשתחווה שמה. אתה מצווה על קידוש השם, אתה צריך למות. אלא רואים מכאן שבן נוח לא מצווה על קידוש השם. נכון?
רואים מכאן
מה?
רואים מכאן שהוא...
לא מצווה על קידוש השם, כי עובדה שאלישע לא מוחה בידו, הוא מקבל את זה שהוא אומר לו שהוא הולך להשתחוות. לא נורא. למה לא נורא? כי הם באו, הוא אנוס, הוא לא באמת מאמין, אבל הוא יאנוס, המלך שם היה אנוס אותו, אז הוא יצטרך להשתחוות. בסדר, לא נורא, כי אתה לא מצווה על קידוש השם, אתה גוי. כן, זה מה שאמרת הגמרא, ואם איתה, לא לימלא, כן, אז מה הוא אומר לו, הולך לשלום, שלא יגיד לו את זה. דוחה הגמרא, בצנעה, בפרסיה. לא, הוא ידע ששם מדובר בצנעה, מה שהיא כותב שצנעה, הכוונה כי לא יהיו שם 10 מישראל. גם אם יהיו 10 גויים, זה לא נקרא פרסיה. פרסיה זה רק 10 מישראל. זה גם חידוש, שכולו כל הראשונים מקבלים. וכך רש"י מפרש, בכל מקרה שם מדובר בצנעה, ולכן אלישע לא מחה בידו. אבל אם באמת היה מדובר בפרסיה, אז אלישע לא היה מקבל את מה שנאמן אומר לו. ואז יוצא, מה יוצא למסקנת הגמרא לפי זה? בן נוח מצווה על קידוש השם או לא?
מצווה.
מה?
מצווה
בפרסיה. כולם מסכימים?
לא, אין הוכחה, אין הוכחה לכאן, ואין הוכחה לכאן.
בדיוק, נכון. לכאורה זה נשאר פתוח. ניסו להביא הוכחה מאלישע, דחו את ההוכחה, יכול להיות ששם מדובר בצנעה, לכן אל תביא לי ראיה משם. אז מה כן הדין? לא יודע, או שמצווה או שלא מצווה, נשארים בספק. באמת, רש"י ובתוספות שם נראה שהגמרא נשארה בספק. זה מה שהזכרתי קודם למה שבנימין העיר. אבל לפני שאני מגיע למסקנות של הגמרא, תראו את הקושייה שתוספות מקשה שם. בנוח מצווה על קידוש השם, ואם תאמר, וחי בהם בישראל כתיב, ואפילו ישראל היה מחויב למסור עצמו, אפילו בצנעה, היא לא דכתיב וחי בהם. מה הקושייה? מה הצד לומר שבן נוח מצווה על קידוש השם? הרי כל החובה של ישראל למסור את עצמו, זה רק בגלל וחי בהם, נכון? זה רואים בסוגיה בדף פ"א. בלי וחי בהם, הישראל לא היה צריך למסור את נפשו, תראה, ישראל היה צריך למסור את נפשו, אפילו בצנעה, לא רק בפרסיה. רק בגלל וחי בהם, הוא פטור מלמסור את עצמו. נכון? אז יוצא שהדין הפשוט הוא שישראל
חייב למסור את עצמו בלי אביחי בהם. אז מה?
אז לגוי אין את אביחי בהם.
לגוי אין את אביחי בהם, ולכן מה?
לכן הוא צריך למסור אפילו בצינה.
נכון, לכן הוא צריך למסור את נפשו, אפילו בצינה באופן עקרוני.
לא, אבל זה חומר וקל, במקום קל וחומר, כי הוא זה שישראל מצווה בצינה, לא אומר שגם גוי מצווה בצינה, ורק הפסוק פותר אותו.
למה? הרי הסברה הראשונית, דיברנו על זה, אביחי בהם בא להוציא מהסברה. הסברה הראשונית בלי אביחי בהם אומרת, שצריך למסור את נפשנו על הכל, כולל העבירות האחרות, לא רק השלוש החמורות. עכשיו בא אביחי בהם ואומר לא, לא צריך למסור נפש. ואז באה הסוגיה שלנו בדף פי ב' ואומרת, אבל השלוש החמורות כן. נכון? תוספות אומר בעצם, במילים אחרות מה תוספות אומר? תוספות אומר, אני לומד את הגמרא, אני לומד את הגמרא כמו האופן, לא זוכר אם זה הראשון או השני שציינתי למעלה, בעצם באופן הראשון, כן? מה זאת אומרת? שהסוגיה בדף פי ה' היא הראשונית. ולכן באופן בסיסי יש חובה למסור את הנפש על הכל. ואז בא וחי בהם ופותר אותי לגבי רוב המצוות, ובאה הסוגיה שלנו שאומרת על שלוש החמורות אני לא פתור. מה קורה לגבי גוי לפי ההסתכלות הזאת? חייב למסור את עצמו על הכל. וזה מה שתוספות הבין. זאת אומרת, תוספות קרא את זה כמו התמונה הראשונה. נכון? כמו, אמרתי שיש שני אופנים ליישב את שתי הסוגיות שלנו, פי ב' ופי ה'. תוספות בקושייתו מניח את האופן הראשון. והנפקמינה היא שגוי צריך למסור את נפשו, כי בלי הפסוקים צריך למסור נפש. אבל, כמובן, התוספות עונה, ויש לומר, הוא פה, ודילמה לא יצטריך וחי בהם, אלא כי איך היא דלוני להפשאר מצוות מרוצח ונערה מאורסה, ואפילו בצנאה יארג ואל יעבור לכולם. מה הוא אומר פה?
כן, זה לכאורה כמו ההסבר השני, אבל הוא אומר את המילה דילמה, שזה מעניין. זאת אומרת, מספיק שאולי כמו ההסבר השני...
אתה חוזר על מה שאמרת קודם.
אבל זה מה שכתוב פה.
לא, דילמה הכוונה, כן, הכוונה, אתה יכול להגיד גם
אחר. הוא לא מתחייב לצד השני, לא, בלי קשר למה שאמרתי קודם. יכול להיות שיש רק שתי אפשרויות.
לא, ברור.
פשוט לא מתחייב לאחד מהם, הוא אומר מספיק שייתכן
שהתמונה השנייה
נכונה.
קיצור, אני אומר, זה לא ספק, הוא מנסה להשאיר בחיים את הספק של הגמרא.
כן.
מה יהיה המסקנה, נראה בהמשך, אבל הוא מנסה להשאיר בחיים את הספק של הגמרא, לכן הוא אומר את הדילמה. אז אגב, הוא גם מזכיר פה, זה הפרשת דרכים נדמה לי מאיר, הוא מזכיר פה רק רוצח ונערה מאורסה. למה לא את... הפוך, אני הייתי מצפה שיזכיר רק את עבודה זרה. יוצא ונערה מאורסה זה סברות ספציפיות. מה פתאום ללמוד מהם בכל שאר התורה? לעבודה זרה אתה אומר שהאיסור הוא זה שגורם לזה שעשו לי, שאני צריך למסור את הנפש ולא לעבור. משם אפשר אולי ללמוד לשאר התורה. גם שם אמרתי אולי אשפירך כי זה חמור, אבל נגיד שלא. אוקיי? אבל הוא מביא דווקא את נערה מאורסה ורוצח, זה מוזר. שמהם מה פתאום ללמוד, הרי זה סברה פשוטה. אז האמת שפה, שימו לב, כתוב, זה הערה של רב שמואל, כתוב פה בסוף התוספות לכולי אלמה, מה זה לכולי אלמה? זוכרים, הזכרתי לכם קודם, שישמעאל, אין ירק ואל יעבור על עבודה זרה. הוא בעצם מתכוון לומר משלוש העבירות. אנחנו נלמד על שאר התורה משלוש העבירות, וצריך למסור את הנפש. רק הוא אומר, כדי להרוויח לכולי אלמה, בלי להיכנס לרב ישמעאל, הוא אומר, כן, אז נדבר על נערה מאורסה ורוצח. אלא שעדיין, אני מבין למה הוא אומר את הלכולי אלמה, אבל עדיין זה יוצא מוזר, כי אם באמת זה רק מנערה מאורסה ומרוצח, ניקח את רבי ישמעאל. לפי רבי ישמעאל אפשר ללמוד את זה רק מנערה מאורסה ומרוצח, נכון? כי בעבודה זרה אין את הדין הזה. אבל מנערה מאורסה ומרוצח אי אפשר ללמוד את זה. כי הרי שם זה סברה של מיימה, הסברה הזאת לא שייכת באיסור. מה שייך ללמוד משם? נראה שתוספות הבין מה שאמרתי קודם. כולם רואים ברוח קודשם את מה שאמרתי כבר בתחילת השיעור. הסברה של מיימה נאמרה לגבי רוצח. הפסוק אומר לי, כי כאשר יקום איש על רעהו כן הדבר הזה, גם על גילוי עריות.
השאלה אם הפסוק אומר שיש סברת מיימר גם בגילוי עריות, כמו שאני רציתי לקרוא בפסוק, או שהפסוק לא, זה גילוי שגם בגילוי עריות יש ירק בעל יעבור כמו ברוצח. למה? מהקידוש השם. זה היקש. אני רציתי להגיד קודם, זה לא היקש, זה משמעותה. הפסוק אומר שזה כמו זה חמור מאוד, ולכן יש פה את צבאת מיימה. תוספות הבין שזה היקש. ואז אנחנו לומדים את החיוב למסור בגילוי עריות מהחיוב למסור על רצח, זה רק אומר שחייבים למסור את הנפש גם בגילוי עריות. לא שצבאת מיימה שייכת בגילוי עריות. אלא שחייבים למסור את הנפש. למה? כמו בעבודה זרה, לולי רבי ישמעאל, בגלל קידוש השם. ואז אפשר להבין למה היה אבא אמינא ללמוד מכאן לשאר האיסורים של התורה, כי יש קידוש השם, למסור את הנפש על איסורים. באה סוגיית פי ה' ואומרת לו, רק בשלוש החמורות, בשאר האיסורים אין חובה כזאת. בכל מקרה אבל, מסקנת התוספות היא כמו הרמב״ם. נכון? מסקנת התוספות היא שבעצם הסוגיה היסודית היא הסוגיה שלנו בדף פי ב', שאין חובה למסור את הנפש מסברה. רק שלוש העבירות החמורות, יש חובה, הייתה אהבה מינה ללמוד מהם לשאר התורה, סוגיית פי איי באה לומר לו, אל תלמד מהם. נכון? אז יוצא שבעצם זה כמו הרמב״ם, זאת התמונה השנייה שתיארתי. והנפקמינה היא, שגוי לא צריך למסור את הנפש, נכון? תמיד שגוי לא צריך למסור את הנפש, כמו שהרמב"ם אומר. אבל זה לא הכרחי, כי תוספות מדבר, שימו לב מה הדיבור המתחיל של תוספות, בנוח מצווה על קידוש השם, הוא מדבר על התחלת הסוגיה. בהתחלת הסוגיה יש ספק, בספק ודאי עולה צעד, שגם הבנוח צריך למסור ובנוח לא צריך למסור. שני הצדדים נמצאים שם. תוספות בא להסביר למה יש פה שני צדדים. הוא בא להסביר את הספק רק. השאלה הגדולה להלכה זה מה נשאר במסקנת הגמרא. לכן מהתוספות הזה אי אפשר עדיין לדייק מה הוא אומר להלכה. כל מה שהוא מסביר פה זה את שני הצדדים של הספק בגמרא. זאת אומרת, יש צד ספק שגוי לא יצטרך למסור את נפשו, למרות אוהב חי בהם. למה? בגלל התמונה השנייה כמו הרמב״ם. הרמב״ם גם משאיר את זה להלכה, אבל בתוספות זה כתוב רק בתור הסבר לספק של הגמרא. למסקנה, יכול להיות שהמסקנה היא שגוי צריך למסור את נפשו, בקידוש השם, צריך לראות מה מסקנת הסוגיה. תוספות מסביר רק את האיבעיה של הסוגיה. אוקיי, בואו נעצור רגע פה, כמה דקות התרעננות ו...
Thank you. תודה, תודה, יקרה. מה קנינו? לא הבנתי. על מה את מגברת? לא הייתי את כלום מחלט, מה את מגברת? הייתי בחנות אחרת. לא? למה לא? הלכתי לחנות יותר קרובה.
אוקיי. בואו נתחיל. טוב, אז אנחנו עכשיו בעצם במסקנת הסוגיה בסנהדרין. כמו שאמרתי קודם, לפי רש"י, ובפשטות לפי תוספות גם נראה שהמסקנה היא שבן נוח בספק אם הוא מצווה בקידוש השם או לא. ולא ברור מה זה אומר לגבי, זאת אומרת, האם יש הבדל בין צינה לבין פרסיה? כי אם, בוא נגיד ככה, על הצד שהוא לא חייב למסור את נפשו בפרסיה, אז די ברור שגם בצינה הוא לא יצטרך למסור את נפשו, כי בצינה יש את המימד המהותי, ובפרסיה יש גם את המהותי וגם את הקידוש השם. ואם שניהם יחד לא מחייבים אותו למסור את נפשו, אז בצנעה ודאי לא צריך למסור את נפשו. אם הוא, על הצד שהוא כן צריך למסור את נפשו, יכול להיות שזה רק פרסיה ולא צנעה. בגלל קידוש השם, כי לעצם העניין לא. וכך באמת נראה לפי רש"י ותוספות, כי הרי למסקנת הגמרא מה נשאר? שיש לך ראיה שלפחות בצנעה, הגוי לא צריך למסור את נפשו. נכון? כי אם היה דין קידוש השם בגוי, אז הגמרא אומרת, אז אלישע היה צריך להגיד לו, תעשה את זה בצנעה, אבל לא בפרסיה. משמע שבצנעה, גם על הצד שיש חובה למסור נפש, אצל גוי לא היה. אז לפי רש"י נראה בפשט הגמרא, שלמסקנה יש ספק אם גוי צריך למסור את נפשו, אם יש בגוי קידוש השם, הנפקמינה היא רק לפרסיה, כי לצנעה, גם על הצד שיש לו חובת קידוש השם, הוא לא צריך למסור את נפשו, ובפרסיה אנחנו בספק. זה נראה, מסקנת הגמרא לפי רש"י. הרמב"ן במלחמות שם כותב אחרת, הוא רוצה לומר, שתף רגע את ה... ממש בסוף הפרק שם, וכן מעשה נעמן, הנעת עצמו היה, כדכתיב הוא נשען על ידיו, אילו היה ישראל, דינו שיהרג ואל יעבור, אלא שגר תושב, כל בצנאה, אפילו בעבודה זרה וגילוי עריות, יעבור ואל יערג, ולא יחמירה בהם תורה בעבודה זרה וגילוי עריות, יותר משאר שלהם, שאין להם מקרא מן התורה בזה, ולא כתיב ובקראי, אבל קדושת השם בפרסיה, שהוא דבר הנוהג בכל המצוות, נצטוו. בעין עוד אמרינן, לא קשיה בצנאה בפרסיה. ברמב"ן, היה מקום להגיד שהוא כמו רש"י, אבל נראה יותר שהוא אומר את זה למסקנה, לא רק על הצד שיש קידוש השם. הוא מבין שמסקנת הסוגיה, מישהו מכם גם אמר את זה, שאלתי מה לדעתכם המסקנה של הסוגיה, המסקנה של הסוגיה שגוי חייב בקידוש השם. לכן בפרהסיה הוא צריך למסור את עצמו, בצנאה לא. הישראל חייבים גם בצנאה למסור את עצמם על שלוש העבירות החמורות, ואז יוצא שבצנאה מה שישראל צריך למסור את עצמם בשלוש העבירות החמורות, זה כנראה לא בגלל קידוש השם, כי אם זה בגלל קידוש השם אז גם גוי היה חייב. אלא למה כן? אז בעבודה זרה ובגילוי עריות, בגילוי עריות וברצח, אנחנו יודעים, זאת צברה. אבל בעבודה זרה, באמת לא לגמרי ברור, למה צריך למסור בצנעה? הרי כל החובה למסור פה זה רק בקידוש השם. אז אולי באמת גם בישראל, בעבודה זרה בצנעה לא צריך, ורק בפרסיה צריך. מאוד לא ברור פה, מאוד לא ברור פה מה יוצא. בכל אופן, ברמב"ן נראה, שהוא לא מסביר פה רק צד בספק, אלא נראה שככה הוא קורא את מסקנת הגמרא. מסקנת הגמרא, גוי חייב בקידוש השם. דווקא מינה שבפרסיה הוא צריך למסור את נפשו. צינה לא. אצל רש"י, גם הוא מקבל שיש הבדל בין צינה לבין פרסיה, רק הוא טוען שזה רק על הצד שגוי חייב, אבל למסקנת הגמרא יש ספק אם גוי חייב או לא. אז הרמב"ן זה אחד הצדדים בספק של רש"י. אגב, שימו לב, שהרמב"ן אומר, בעבודה זרה, אפילו עבודה זרה לגילוי עריות, יעבור בעל ירא. מה עם שפיכות דמים? עוד פעם, הוא מזכיר רק שניים, אבל הפעם השניים זה לא בלי עבודה זרה, שאפשר היה להגיד כמו בתוספות, שזה כדי להרוויח את רבי ישמעאל. אלא השניים זה עבודה זרה וגילוי עריות בלי שפיכות דמים. למה? נראה שהרמב"ן מתכוון לומר שבשפיכות דמים גוי כן חייב למסור את עצמו, בלי קשר לקידוש השם. בגלל סברת מיימר, ששייכת גם בגוי, על זה בכלל לא היה דיון. כל הדיון היה רק על עבודה זרה וגילוי עריות. כלומר, היה מנעמן זה על עבודה זרה. עכשיו, וזה גם שאלה, וזה גם נקודה מעניינת. כי על עבודה זרה אני מבין שזה בגלל קידוש השם, וזאת בדיוק הייתה השאלה, האם בגוי שייך קידוש השם או לא שייך קידוש השם, נפקמינה למסירת נפשו או בעבודה זרה. אבל מה עם גילוי עריות? הרי גילוי עריות זה קש לרצח. זה לא בגלל קידוש השם. רואים כמו בתוספות גם ברמב"ן, הרמב"ן מבין שההיקש של, של גילוי עריות לרצח זה היקש. לא מה שאני קראתי קודם ממשמעותה, אלא מתוך ההיקש אנחנו לומדים שבגילוי עריות גם צריך למסור את הנפש, למה? בגלל קידוש השם, לא בגלל סברת מי אימה, כמו שראינו בתוספות. ככה נראה ברמב"ן. כל פעם ברמב"ם, איכשהו נראה שהכל שייך לקידוש השם, כי הרמב״ם אומר שגוי לא צריך למסור את עצמו, גוי לא צריך למסור את עצמו, בגלל שהוא לא מצווה בקידוש השם, הוא מדבר על כל המצוות שלו. איך הוא קורא את הגמרא? הרי בגמרא, אתה יכול להגיד כמו רש"י שזה נשאר בספק, אתה יכול להגיד כמו הרמב״ן שנשאר שגוי חייב בקידוש השם, אבל הרמב״ם זאת שיטה שלישית, שהמסקנה היא שגוי ודאי פטור בקידוש השם. הרמב"ן זה ודאי חייב, רש"י זה ספק, והרמב"ן זה ודאי פטור. זה קריאה שונה של הסוגיה. איך קוראים אותה? נדמה לי שהרמב"ם מקרא אותה, כמו שתוספות שם קורא אותה. אני משתף את התוספות. אם איתה לא עולה מלא, כן, זה אלישע לנעמן. אומר תוספות, לא היה לו להודות לדבר איסור, דאמר לו, לך לשלום. שמאמינה, אין בנוח מצווה על קידוש השם. הוא משענה, אבא צינה אבא פרסיה. נעמן צינה אהבה, ולא היו ישראל בבית רימון. בגבי קידוש השם, בתור בני ישראל כתיב. ונקדשתי בתור בני ישראל, אז זה דווקא השעה של בני ישראל. ואפילו למען דמר בצנאה, נמי יארג ועל יעבור, הנמי לישראל, אבל קוטי לו, ולעולם אי מלאך, דבן נוח מצווה על קידוש השם, כגון פרסיה. זה הצד שבן נוח מצווה. ולמסקנה, זו לא איפשת הבעיין. כל זה זה הסבר על הצד שבן נוח מצווה על קידוש השם. אבל זה רק אחד הצדדים. למסקנת הסוגיה, אנחנו נשארים בספק. עד כאן תוספות הוא כמו רש"י. אבל, אומר התוספות עכשיו הלאה, הוא לשון מהי הוואלה, משמע דמסקנה דפשיטותי. הרי בגמרא כתוב מהי הוואלה. תמיד כשהגמרא אומרת מהי הוואלה, הכוונה, אוקיי, מה המסקנה להלכה? אז אומרת הגמרא, אז אומר התוספות, כנראה שפה זה כן נפשט, לא רצו להשאיר את המצב בספק.
כן, אז אומר, אז התוספות אומר, הרי לפי רש"י, שואלים מה יהווה עליו, ובסוף אין תשובה מה יהווה עליו, זה נשאר בספק. לכן אומר התוספות, זה לא סביר, אז איך קוראים? אז אומר, ונראה יותר כספרים דגרסינן, ואם אית עלי מלא, הבצינה, הבפרסיה, וכפשית, דלא מיפקיד. מדאמר להסתם, לך לשלום. נחזור רגע לגמרא. רואים את הלא הזה, אמרתי לכם שאת הלא הזה יש שאלות בגרסה. במשפט המסיים את הגמרא, ואם איתה, בלי הלא, תמחקו את הלא, ואם איתה לימה ליה בצינה בפרסיה. מה זאת אומרת? לא היה צריך להגיד לו לך לשלום באלמה, אלא היה צריך להבחין בין צינה לבין פרסיה. מה רואים? שאין מצוות קידוש השם בגול. כי אם הייתה, אז הוא היה צריך על פרסיה לא להסכים איתו. כן, הקושיה היא לא, אנחנו קודם קראנו את זה, ואם איתה לא לימלא, ועונה הגמרא בצינה בפרסיה, ואז נשאר הספק, זה רש"י ותוספות, בהתחלת התוספות. פירוש השני של תוספות לא, מוחקים את המילה לא, וקוראים את המשפט הזה כולו כמשפט אחד, ואם איתה לימלא בצינה בפרסיה. למה הוא אומר לו לך לשלום ולא מבחין בין צינה לבין פרסיה? על כורחנו שאין הבחנה. למה אין הבחנה? כי גוי לא מצווה בקידוש השם. כך כנראה קרה גם הרמב״ם, את הגמרא. ולכן הרמב״ם אומר, למסקנת הגמרא, גוי לא מצווה בקידוש השם, שיטה שלישית. השיטה השנייה בתוספות, והרמב״ם, זו שיטה שלישית בגמרא. שיטה ראשונה בתוספות ורש"י נשארים למסקנה שזה ספק. הרמב״ם נשאר למסקנה שהוא חייב בקידוש השם, רק שזה רק בפרסיה. הרמב״ם, השיטה השנייה בתוספות, המסקנה היא שגוי לא חייב בקידוש השם. כמו שאמרתי קודם, לכאורה, המחלוקת היא בדיוק בשתי התמונות שתיארתי בתחילת השיעור. אם גוי לא מצווה בקידוש השם, פירוש הדבר שהגוי לא צריך למסור את נפשו. לא צריך למסור את נפשו, זה אומר שהסוגיה שלנו היא היסודית, בעיבת. הסברה היא שלא צריך למסור את הנפש. כזה יש חידושים ופסוקים לגבי ישראל. זה ציטט הרמב"ם, זה השיטה השנייה בתוספות. שיטת הרמב"ן זה שגוי כן צריך למסור את נפשו. הוא כנראה הבין שסוגיית פי ה' היא העיקר. אוקיי? ואצלנו זה רק בא להוציא שלא תגיד שהאבחי בהם נאמר גם שלוש החמורות, אבל כל זה על יהודים, זה לא קשור לגוי. אוקיי? ורש"י ותוספות זה ספק. זה השיטה השלישית. רש"י והשיטה הראשונה בתוספות. זה ספק. ככה נראה שהרמב״ם למד, רק הערה, רק הערה שכמו שאמרתי קודם, שלפי הרמב״ם נראה, בגלל שגוי לא מצווה בקידוש השם, אז הוא לא צריך למסור את נפשו. תגיד, לא צריך למסור את נפשו בפרסיה. לא מבחין בין פרסיה לבין צינה. למה? אז לכאורה זה אומר שמקנת הרמב״ם גם צינה וגם פרסיה שייך לקידוש השם, לא רק פרסיה. שאם זה ככה זה לא כמו תוספות. כי תוספות כשהוא קורא את הגמרא, אז הוא אומר, ואם איתה לימה ליה בצינה, בפרסיה. לפי הרמב״ם זה לא נכון. אם גוי היה מצווה על קידוש השם, אז זה לא היה שייך להגיד לא צינה ולא פרסיה, בשניהם הוא היה חייב. אם זה ככה, אז הרמב״ם לא קרא כמו תוספות הגמרא, ואני חוזר את השאלה הזה, איך הרמב״ם קרא את הגמרא. כי תוספות נשארים עם זה, שהפרסיה זה החיוב של קידוש השם, מצינה זה לא קידוש השם. לפי הרמב״ם, אם שניהם זה קידוש השם, אז אין דרך לקרוא את הגמרא. אפשר להגיד ש...
אני לא מבין משהו.
כן.
ייתכן שהרמב״ם בכלל לא מדבר על צנאה, הוא מדבר רק על פרסיה, בצנאה פשוט או שגוי לא צריך למסור את...
זה אפשרות אחת פשוטה, זה להגיד שברור שבצנאה זה לא שייך כי אין וחי בהם, וגוי לא חייב בזה וכל הסיפור לא מתחיל. ראינו כבר שהרמב״ם שייך לתמונה השנייה, בתמונה השנייה הסברה היא שגוי לא צריך למסור את עצמו. אם הוא יהיה חייב בקידוש השם, אז כן.
אומר, לא חייב למסור את עצמו, כשמדובר בין כל וחורג בפרסיה, הוא לא מציין, אבל זה ברור, כי הוא לא מצווה בקידוש השם, בצינה לא קשור בקידוש השם, הוא לא מצווה באופן כללי, למסור את נפשו, אז זה לא רלוונטי. הרמב״ם לא מבחין בשום מקום בין צינה לפרסיה, לכן זה קצת קשה, אבל זה אפשרי. אפשר לקרוא ככה את הרמב״ם. יכול להיות שבאמת הרמב״ם מבין שהחילוק בין צינה לפרסיה נאמר רק לגבי צינה ופרסיה שניהם שייכים לקידוש השם ביהודי, אבל בגוי גם אם הוא היה חייב בקידוש השם זה היה רק בפרסיה ולא בצינה, ולכן הגמרא אומרת אם הגוי חייב בקידוש השם אז אלישע היה צריך להגיד לו, לא, אבא צינה, אבא פרסיה, כי לגבי גוי זה כן חילוק רלוונטי. מסקנת הגמרא שהוא לא חייב בקידוש השם, ולכן גם הפרסיה לו וגם בצינה לו. אבל יש חילוק בין צינה לבין פרסיה, כמו שעולה מהגמרא, זה לא משנה כלום להלכה, זה רק עוזר לי לקרוא את הגמרא לפי הרמב"ם. כי אז יוצא שיש חילוק בין צינה לבין פרסיה, בהלכות קידוש השם של גוי, לא אצל יהודי. אצל גוי כן. אוקיי, אז לגבי, עכשיו, הערתי קודם לגבי הרמב״ם, שהרמב״ם מזכיר רק עבודה זרה, שהגוי לא צריך למסור את נפשו בעבודה זרה, כי הוא לא חייב בקידוש השם. מה עם גילוי עריות ושפיכות דמים? אז אני הייתי אומר, שבגילוי עריות ושפיכות דמים, זה לא קשור ללכות קידוש השם, זה צבאות מיימר, ולכן שם זה שייך גם בגוי. בשפיכות דמים זה ודאי סברת מיימה, ובגילוי עריות, בגלל שזה נלמד משפיכות דמים, ואני טוען שזה לא סתם היקש, כמו שראינו שתוספות והרמב"ן לומדים, הם לומדים כמו בנימין, שבעצם זה רק היקש, אבל בעצם הגילוי עריות הוא לא בגלל סברת מיימה, אלא גילוי עריות הוא בגלל קידוש השם, רק אנחנו לומדים מרצח שגם גילוי עריות יש יערק ועל יעבור, למה? לא בגלל מיימה, אלא בגלל קידוש השם, זה גילוי מילטה, זה לא מושווה באמת לרצח. אבל יכול להיות שהרמב״ם למד לא כך. הרמב״ם מבין כמוני שזה באמת ממשמעותה, זה לא יקש. ואומרים לי שיש מיימר גם בגילוי עריות, כמו בשפיכות דמים. ממילא, כל הדיון של קידוש השם לגבי גוי, רלוונטי רק לעבודה זרה. בגילוי עריות ושפיכות דמים, שניהם זה סברה, והסברה שייכת גם בגוי. המשנה למלך על ההלכה הזאת ברמב״ם, הוא מציין התבאר יפה בדברי הרב המחבר בדרשותיו, כן, המול של המשנה למלך זה לא היה רבי יהודה אוזניס עצמו, הוא מביא מדברי רבי יהודה אוזניס, זאת אומרת, התבאר יפה בדברי הרב המחבר בדרשותיו בדרך האתרים, זה הדרשות של המשנה למלך, זה נקרא ספר פרשת דרכים. עכשיו ספר נהדר, אני מאוד נהניתי לעבור עליו בצעירותי. בכל מקרה, אגב, לומדים ממנו הרבה הלכות. ספר דרשות יותר רציני מספרי הדרשות הרגילים. למרות שגם שם יש ענייני דרוש שהם לא בדיוק, לא בכך מחזיקים מי. בכל מקרה, דרך האתרים, זה הדרוש השני שם, חידש הרב בדין זה, ובשפיכות דמים, מצווה הבן נוח שיהרג ואל יעבור, כיוון דמסברה נפקה, והיחזית וכו', אין הבדל בין ישראל לגוי, אין שם באורך. אז הוא באמת לומד, כמו שאני אמרתי קודם, שבשפיכות דמים, כיוון שהעניין הוא הסברה ולא קידוש השם, לגבי זה, הרמב״ם לא כתב שהגוי פטור מלמסור את הנפש, כי בשפיכות דמים הוא צריך למסור את הנפש באמת. כי אותה סברה שיש בישראל, יש גם בגוי. אבל הוא לא מדבר כלום על גילוי עריות. רק השפיכות דמים. אני חושב שהוא מניח כמו בנימין, הוא מניח שגם הרמב״ם הוא כמו תוספות והרמב״ן, שראה את זה כהקש. אבל בעצם, מה שכתוב ברמב״ם, כתוב רק על עבודה זרה. לא כתוב לא על גילוי עריות ולא על שפיכות דמים. ולכן לדעתי הפשט ברמב״ם הוא לא כזה. הפשט ברמב״ם זה שהוא קרא כמוני. וגילוי עריות ושפיכות דמים זה שניהם סברת מיימר. אחרי זה הוא מביא ובגמרא סנהדרין אמרו בנוח מצווה, סליחה, וכתב בספר המצוות וזה לשונו, המצווה הטטי שציוונו לקדש את שמו. ושם הרמב״ם אומר שזה מצווה לקדש, לקדש את השם, מצווה מנויה. ובגמרא סנהדרין אמרו בנוח מצווה על קידוש השם או אינו מצווה, תשמע שבע מצוות נתקלו בני נוח, ואם אתה אומר כן, תמנאי אהבו. הנה נתבהר לך שהיא מכלל מיני מצוות. צריך להבין ראיה זו, שהרי בתרח היא דחיה בגמרא. אמר רב, היינו וכל אביזריו. והיינו דהן לומר, והיינו לומר דהן טעם למנות קידוש השם מצווה בפני עצמה. כמו שכתב רשי שם, ובגמרא שם כתוב להפך, שמצוות קידוש השם היא לא מצווה בפני עצמה, אלא היא פרט בתוך שאר האיסורים והמצוות. אבל הוא עונה, כמובן, יישוב פשוט, ויש ליישב, ולפי שיטת הרמב״ם, באיף שיטה בעיין, ראינו הרי שלשיטת הרמב״ם, הסוגיה נפשטה, אין חיוב קידוש השם בבן נוח, אז אם ככה, כל הדיחוי הזה של רבה יורד. הגמרא אמרה ככה, אם בגוי היה, פה אני הוכיח לך שבגוי אין מצוות קידוש השם, כי אם היה, אז היו שמונה מצוות בני נוח ולא שבע. אומרת הגמרא, לא, יכול להיות שבגוי יש מצוות קידוש השם, וקידוש השם לא נמנית בגלל שהיא פרט במצוות. סייאת צריך להגיד אם אתה סובר שבגוי יש מצוות קידוש השם, אבל הרמב״ם פוסק להלכה שהגמרא סלקה בזה, שאין קידוש השם בגוי. אם ככה נשארה הסברה פשוטה בגמרא, שכשכתוב שבע מצוות בני נוח, אז זה לא יכול להיות שיש עליו מצוות קידוש השם, כי הרי אחרת היה צריך להיות שמונה. מה רואים? קידוש השם היא כן מצווה, היא לא פרט במצוות האחרות. ואנחנו פוסקים שאין בגוי מצוות קידוש השם, לכן באמת זה מצווה נפרדת. צודק הרמב״ם. אוקיי, אחרי זה הוא מביא דעה שנייה, אין אמת, מערש יפה זל, היא אותו הרבה שם, זה כנראה אחד מרבותיו, אבל לא יודע בדיוק מה, בסדר, לך לך פרשה ממדלת, דיבור המתחיל שהיה כתב וזה לשונו, ואף על גב, דמי סברה נפקה דמי חזית, וכיוון דבני נוח לא נצטבו למסור עצמם על עבודה זל וגילוי הריות, כי לישראל נתחדש, זה מקראי, מסתם גם על שפיכות דמים לא נצטבו למסור נפשם, עד כאן. קודם כל רואים בו דבר אחד, שגילוי הריות נצמד לעבודה זרה, לא לרצח. אתם שמים לב? כיוון דבני נוח לא נצטבו למסור עצמם על עבודה זרה וגילוי הריות, כי זה יוצא מפסוקים, והפסוקים נאמרו רק לישראל, שפיכות דמים שיוצא מסברה, זה שייך גם בגוי. לא הבנתי, אבל גילוי הריות הרי נלמד משפיכות דמים. למה הוא מצמיד את גילוי הריות לעבודה זרה? כי גם הוא מניח, אמר שיפה, כמו הרמב״ן וכמו תוספות, וכמו המשנה למלך ברמב״ם, שהלימוד של גילוי הריות מרצח זה רק גילוי מילתא. זה לא באמת שיש מיימר גם בגילוי הריות. ושוב פעם, אני לא מסכים לזה, אבל ככה, זאת הטענה שלו. ומכל מקום הסברה שכתבנו נראה בעיניי, ומה גם שיש לו סימנים דברי הרם כנזכר, זאת אומרת, המשנה למלך מסכם בזה שהוא חולק על המערש יפה. יש להם מחלוקת בשאלה, האם לגבי שפיכות דמים, גוי צריך למסור את נפשו או לא. המערש יפה אומר שהוא לא צריך, והמשנה למלך אומר שהוא כן צריך. מה הצד לומר דיברנו לגבי גילוי הריות, שגילוי הריות יכול להיות שזה רק גילוי מילטה, אבל לא באמת שיש את סברת מיימר בגילוי הריות. אבל המערש יפה רוצה לטעון שגם בשפיכות דמים הגוי לא מצווה. אז זה ממש פלא. בשפיכות דמים זאת סברה של מיימר, זה שם זה ודאי מפורש בגמרא, בסברת מיימר. נו, הסברה הזאת שייכת בגוי כמו ביהודי, מה ההבדל? הגילוי הריות, אתה יכול להגיד לי, זה גילוי מילטה. אבל השפיכות דמים זה מפורש בגמרא, שזאת הסברה. הסברה הזאת ודאי שייכת בגוי. איך אפשר להגיד אחרת? האמת, זה באמת מאוד קשה, אבל יכול להיות שהוא מצטרף לכסף משנה הידוע. הרמב״ם הלכות יסודי התורה, הרמב״ם הלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ה', הרמב״ם ידוע מאוד, התחיל בירושלמי תרומות, תוספת התרומות, ירושלמי תרומות.
נשים שאמרו להם עובדי כוכבים, תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה, ואם לאו נטמא את כולכם, יטמאו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג את כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם ייחדו להם ואמרו, תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיטה כשבע בן בכרי, יתנו אותו להם, והם מורים להם כן לכתחילה. אם אינו חייב מיטה, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אז זה הירושלמי בתרומות, כמו שאמרתי קודם, שזה עובד ככה. אם הם באים גויים וצרים על עיר, כן, הם צרים על עיר ואומרים, תנו לנו אחד מכם, לא אכפת לנו מי, אסור לתת. מה קורה אם הם מייחדים מישהו מסוים? אם הם מייחדים מישהו מסוים, אסור לתת. אם הם מייחדים מישהו מסוים, והמישהו המסוים הזה, על זה אגב יש מחלוקת רבי יוחנן בן ריש לקיש בירושלמי, הוא פוסק כמו ריש לקיש, אסור לתת. אם הם ייחדו מישהו והמישהו הזה גם חייב מיטה, אז אפשר לתת, אבל לכתחילה רצוי לא לתת גם כן, ולמות גם כן. יש שם עמידת חסידות לא לתת אותו, אבל מן הדין אפשר למסור אותו. אליהו פוגש שם את רבי יהושע בן לוי, ואומר לו את העניין הזה. ככה זה הירושלמי, כך אומר הרמב"ם. שואל על זה הרמ"ח, שמובא שם בכסף משנה, אני כבר אגיד את זה בעל פה, כי אין לנו הרבה זמן. הרמ"ח שואל, הדין הזה הוא דין מאוד מוזר, הרי למה לא ימסרו מישהו אחד אם הם מבקשים מישהו אחד? הוא לא חייב מיטה. ונגיד אפילו לא ייחדו אותו. תעשו הגרלה או לא, תמסרו מישהו אחד. למה לא? כי יש יערק ואל יעבור על רצח, נכון? לכאורה זה בגלל שזה אחת משלוש מעבירות החמורות. אבל כאן זה לא שייך. הרי אם הם לא ימסרו אותו, אז הגויים יהרגו את כולם. כל יושבי העיר. כולל אותו אחד שהיינו מוסרים אותו. אם נמסור אותו, אז הוא ימות, אבל הוא בן כמוך היה מת. אנחנו לפחות ננצל. צבאת מיימר לא שייכת פה. צבאת מיימר אומרת, אדם שלו, אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו. אבל כאן הרי הוא בן כמוך הולך למות. אז למה לא נמסור אותו? לפחות אנחנו ננצל. זה לא אדם שלו מול אדם שלנו, אדם שלו בן כמוך הולך. אז למה שאנחנו לא נמסור אותו ולפחות אנחנו ננצל? אומר הכסף משנה, חידוש גדול, וידעתי לא נכון, לא יכול להיות שהוא נכון. כך אומר הכסף משנה, שהמיימה זה רק טעם בפה, זה לא הטעם האמיתי. במילים אחרות, יכול להיות שמשהו מתכוון לומר, זה שגם המיימה זה רק גילוי מילתא. בעצם זה גם קידוש השם. לא להרוג, למות ולא להרוג מישהו זה קידוש השם, כמו עבודה זרה, כמו גילוי עריות, וזה לא מיימה בכלל. אם זה ככה, זה משתלב עם המערש יפה. המערש יפה אומר שגוי, שלא מצווה בקידוש השם, גם ברצח הוא לא צריך למסור את נפשו. שאלתי, הרי יש סברת מיימר, והיא ודאי שייכת גם בגוי, אם זה באמת לא מבוצע של סברת מיימר, אז גם זה שייך לפרשת קידוש השם, ויכול להיות שגם זה הגוי פטור ממנו. וכמו שאמרתי קודם, זה דחוק ביותר בגמרא, מה אומרת מיימר? זה המקור. להפך, וזה עוד המקור שמנו לומדים על גילוי עריות. ברצח זה ודאי המקור הבסיסי. אני חושב שהרמב״ם הזה, וזה רבים מקשים על הרמב״ם הזה ונאמרו תירוצים שכולם דחוקים. אני כתבתי פעם מאמר על הפרדת תאומי סיאם. יש לינק בסיכום שאני אעלה לאתר, אז תוכלו לראות את זה שם. וכמה אני טוען, זה לא אני בעצם, זה פרופסור אנקר כבר הציע את הפירוט הזה. הוא טוען שהרמב״ם כשהוא אומר לא למסור אף אחד, זה לא בגלל ללחוץ שמירת הנפש, אלא בגלל שזה חילול השם למסור אותו. אנחנו צריכים, זה לא בגלל שמיימר דדם עדידך סומך כפי, זה לא מדיני יערג ועל יעבור, אלא זה מדיני כניעה לטרור. אם קופים עלינו למסור יהודי אחרת יערגו את כולנו, אנחנו כולנו צריכים למות ולא למסור אותו. לא בגלל השיקול של הנפשות, כי זה מיימר, אלא בגלל שזה חילול השם למסור יהודי לגויים שיערגו אותו, כדי שאנחנו ננצל. אסור לעשות את זה. ובגלל זה צריך להיערג כולנו. אבל זה מהלכות חילול השם, ולא מהלכות מיימר. טוב, אם זה באמת כך, איפה תהיה נפקמינה? למשל, בהפרדת תאומי סיאם,
יש תאומים, עכשיו היה בדיוק ניתוח בבאר שבע, בבן גוריון, בסורוקה. כן, אתה ראיתם בחדשות, ניתוח כנראה מאוד מאוד מסובך, הראשון בישראל. בכל מקרה, היה סיפור כזה לפני הרבה שנים שהתעוררתי לעניין, שני תאומים שנולדו מחוברים, והרופאים אמרו שהם מתים תוך 9 חודשים, יש להם לב משותף או מוח משותף, כל פעם משהו אחר, והם ימותו שניהם. אלא אם כן יעשו ניתוח הפרדה, ייתנו את הלב לאחד מהם ואת השני ישאירו למות. כל הפוסקים פסקו, היה בחדשות, ברדיו, שמעתי את זה, כל הפוסקים פסקו לזוג הזה, זה הזוג חרדי, הפוסקים פסקו להם שאסור לעשות ניתוח הפרדה, לא עשו ניתוח ושני התאומים מתו. ואני ככה מאוד התקוממתי על העניין הזה, היה נראה לי פשוט בסברה שאפשר לעשות ניתוח הפרדה. אז כתבתי את המאמר שלי על תאומי סיאם, שזה נגד דעת כל הפוסקים. היה לי ויכוחים גדולים עם מרדכי הלפרין על העניין הזה, כי הוא ככה עשה משאל גדול בין כל הפוסקים, ואז עיקר הקושיה שלו הייתה מהרמב״ם הזה. ברמב״ם הזה רואים, הרי מה קורה בתאומי סיאם? זה בדיוק כמו הציור של הרמב״ם הזה. בתאומי סיאם, הרי מה הייתה הטענה שלי? הטענה שלי כנגדו הייתה, הרי זה לא מה שרח שם מיימר. לא לעשות ניתוח כדי לא להרוג מישהו, אז הוא משאיר שניהם למות, הוא ימות בין כל מחום מי שאני הולך להרוג אותו. כל השאלה זה אם גם השני ימות. אז למה לא לעשות ניתוח הפרדה, לפחות אחד ינצל, הרי השני ימות בין כל מחום, אם אני עושה ניתוח הפרדה, שניהם מתים.
אתה עושה ניתוח, אבל אתה הורג אחד מהם, זה...
לא, אז נעזוב כרגע את השבה, תעשה וקום הסנה. זאת שאלה, אבל אני אעזוב את זה כרגע, כי אין לי זמן לזה, אני רק רוצה להמחיש את הנקודה. אז הוא ענה לי, הטענה שלו הייתה, זה הרמב״ם הזה. רואים ברמב״ם הזה, שגם בסיטואציה כזאת אומרים מי אימר. כי אתם אוסרים אותו למות, ואתם כולכם ניצלים, והאלטרנטיבה היא שכולכם תמותו כוללו, ובכל זאת זה אסור, ממש כמו תאומי סיאם. ואני אמרתי לו, שלדעתי זה לא נכון, בגלל שהגמרא, הרמב״ם והגמרא הירושלמי בתרומות, מדברים בהלכות קידוש וחילול השם, לא בהלכות שמירת הנפש. מבחינת מיימר ודאי שמותר פה, ולכן בתאומי סיאם מצווה וחובה לעשות ניתוח הפרדה. כי מיימר, מיימר לא שייך פה, למה אסור לי להרוג אותו כי דמי לא יותר אדום מדמו? הוא במקום אחר ימות, אני משאיר אותו למות. תחשבו על מישהו שנמצא על גג בוער, בית בוער, האם מותר לו לקפוץ למטה? זה מה ששאלתי אותו. הרי הוא יכול להיות שהוא ימות. בסדר, אבל אם הוא יישאר למעלה, אז הוא בטוח ימות. שיקפוץ למטה, לפחות יש לו 50% להינצל. אותו דבר פה, אם אתה עושה את הפרדת תאומים, אז יש לך 50% להינצל, אחד מהם יינצל. אם אתה לא עושה, שניהם ימותו. אין צד בעולם לאסור דבר כזה, זה שטות. הרמב״ם הזה לא קשור לעניין, כי הרמב״ם אומר, כאשר מישהו מאיים עליי, לא בסיטואציה שבה אני צריך להחליט על אחת משתי אלטרנטיבות בהלכות שמירת הנפש, אם מישהו מאיים עליי, טרוריסט, אז אני צריך בגלל קידוש השם, אסור לי למסור אף אחד, אפילו אם כולנו נמות. אז הדין מיוחד לשם, כשיש איומים, אבל כשמישהו עומד למות בגלל פגעי טבע, או תאומי סיאם, כי בגלל משמע יקרה דפות, מה שהגמרא אומרת, שם ודאי שצריך לעשות ניתוח הפרדה, את הגרלה, את מי מהם להשאיר למות, ואת השני לפחות להציל. אז זה ענף קמינה, ולכן אני חושב שאם כל הכבוד למערש יפה ולכסף משנה, זה פירוש רחוק ביותר. ברור שהבסיס ליירג ואל יעבור ברצח, זה סברת מי אימא. אוקיי, אני עוצר כאן. יש שאלה או הערה? אוקיי, אז מחר אנחנו נפגשים לשיעור אחרון בעצם. שיעור אחרון. אוקיי, להתראות.
תודה רבה.